שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת פנחס, והנושא שלנו יהיה היום אחדות, אבל בזווית מאוד מאוד מעניינת. אומר משה רבנו במדבר כפזיין, מקור א' לפניכם, וידבר משה אל השם למור, לשם שינוי, בדרך כלל ידבר השם משה למור, פה משה פונה אל הקדוש ברוך הוא. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. שרבנו מבין שצריך למנות מנהיג אחריו, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. דיברנו קצת על זה בעבר, היום נדבר בזווית מאוד מיוחדת. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. ואומר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, איש אשר רוח בו. הוא לא אמר עליו שהוא מצביא, הוא לא אמר שהוא היה בסיירת מטכ"ל, לא, איש אשר רוח בו. הוא היה איש שהנהיג מלחמות, אבל הוא איש אשר רוח בו. וסמכת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציוותה אותו לעיניהם, כלומר שכולם ידעו שהוא המנהיג אחריך. ונתת מהודך עליו הוד. מה זה ההוד הזה? ברור שזה איזה רוח קודש, איזה רוח אלוהית, אבל זה נקרא הוד. ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל הדת בני ישראל. מה זה קשור? נתת מהודך עליו, אני מבין, אבל מה זה למען ישמעו כל הדת בני ישראל? ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם, שימו לב, כבר בכתב המינוי של יהושע בן נון אומרים לו, תקשיב, אבל אתה יודע, צריך להתייעץ עם הכהן, לשאול באורים ותומים. זה לא שנהיית המלך, נהיית ראש ממשלה, אתה עושה מה בא לך. צריך לשאול. אז עוד פעם, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני השם. על פיו יצאו, ועל פיו יבואו, ובכל בני ישראל איתו וכל העדה. אומר רש"י, מה זה אלוהי הרוחות? יפקוד השם אלוהי הרוחות. אומר רש"י, למה נאמר? אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומין זה לזה. לזה. תקשיב, יש פה הרי גיוון עצום. כל אחד יש לו את הדעת שלו, כשם שפרצופיהם שונים כך, דעותיהם אינן שוות. אז אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומין זה לזה. מנה עליהם מנהיג, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. למה? כאילו מה? למה? הרי זה לא איזה מינוי עכשיו בקלפי, והוא צריך לרוץ אחרי הבוחרים. הקדוש ברוך הוא ממנה בעם ישראל במצב הבריא והשלם. הקדוש ברוך הוא אומר, זה הבן אדם הראוי. אין יחצנים, אין משחקים, אין מניפולציות, אין רמאויות. לא, זה לא הולך, יש לך יותר כסף אז אתה נבחר, כי יש לך יותר כסף לעשות קמפיינים ולשלם ליחצנים ופרסומאים. לא. הקדוש ברוך הוא בוחר. אגב, מעבר לכך שהבחירה היא אלוהית, משם כל השיטה היא דמוקרטית. המלך צריך לעשות חוק, שהוא יוכל לעבוד רק לפי חוקים, שוויוניים, וכן הלאה, כפי שכתוב בלכות מלאכים לרמב״ם. אבל בכל אופן, אומר רש"י, למה צריך מנהיג כזה שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו? מה, רש"י אומר לנו, זה אלוהי הרוחות לכל בשר, תמנה אחד שידע להלוך כנגד רוחו של כל אחד. מה? למה? מה קרה? מה העניין בזה? אפשר להגיד, תקשיב, שיהיה לו סבלנות לאנשים, אם זה ידבר לפי השכל שלו, אם זה לפי הדעת שלו, זה יפה, אבל האם זה כל הכוונה, או שיש פה איזה עומק נוסף? אומר אבן עזרא, אל אלוהי הרוחות, שהוא יודע הרוחות, איזה רוח ראוי. אומר אבן עזרא, אדוני, כשאתה הולך לקלפי בבחירות, אז זה בעיקר קמפיינים, יחצנים, כספים, פה הקדוש ברוך הוא יודע הרוחות, הוא יודע מה מתרחש בליבו של כל אחד, והוא יודע להגיד איזה רוח ראוי להנהיג את עם ישראל. אומר הפנים יפות, ביקש משה בשעת פרדתו, יפקוד השם אל אלוהי הרוחות. מה זה? וזהו משיח. אומר פנים יפות, משה כבר אז מבקש את המשיח. וזהו המשיח דכתיב ב, ונח עליו רוח השם. רוח חוכמה ובינה וגומר, כן, רוח יצר גבורה, רוח דעדת, בירת השם. וכמו שאמרו חז"ל, שמשיח יהיה מורח ודעין. כלומר, שמשיח יהיה עליו רוח, שהוא באים לדון לפניו, הוא כאילו מרגיש רוחנית מה האמת, מי דובר אמת, מי משקר, מה הדבר הנכון וכן הלאה. ויש לפרש אשר יצא לפניהם, רק כתוב אשר יצא לפניהם, יבוא לפניהם, אשר יצא לפניהם הוא אליהו, שיבוא לבשר בתחילה, אז זה יצא לפניהם, כן? אשר יוציאם ואשר יביאם הוא משך צדקנו, שיבוא במהרה בימינו, שיוציאנו מן הגלות והביאנו להר הקודש. והרמז בזה בראשי תיבות העדה, איש על העדה, העדה ראשי תיבות, העדה אשר יצא לפניהם, כל המילים האלה. ראשי תיבות של העדה אשר יצא לפניהם ואשר הוא ראשי תיבות אליהו. כלומר, אם תיקח בפסוק את המילים, איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר, ראשי תיבות אליהו. כלומר, אמן עם הפנים יפות, שהאל אלוהי הרוחות הזה, זה פשוט הוא מדבר על העתיד לבוא. כאילו הוא רומז, הוא מבקש כביכול את מלך המשיח. וכאן אפשר לומר שכל המנהיגים שבדרך, ענקיים, גדולים, שאי אפשר לתאר, הם כולם בעצם בונים את הבניין, את היסודות ואת הקומות האמצעיות, עד בסופו של דבר המנהיגות של הדור האחרון, שאנחנו בחיליון עיניים ממתינים ומחכים לה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים פה את העניין הזה של אלוהי הרוחות לכל בשר, רש"י אומר לנו מנהיג שיש סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, אנחנו לא ממש מבינים עדיין מה העניין בזה, שהוא יהיה אחד כזה שיודע ממש להבין את כל הרוחות של כולם, מה העניין בזה? אז לפני שניכנס לעניין הזה, קודם כל בואו ננסה להבין את הביטוי, ונתת מהודך עליו, ואז נאמר למען ישמעו כל הדת בני ישראל, מה זה קשור? אנחנו מכירים את הפיוט יום זה לישראל, פיוט ששרים בשבת, שמיוחס לארי הקדוש, כי הראשי תיבות של הקרוסטיכון, כאילו הראשי הבתים, זה בעצם שמו של הארי הקדוש. אז פה במקור בית לפניכם נאמר שם משפט מאוד מעניין, אזכה הוד מלוכה עם שבת אשמורה. מה זה קשור? מה זה קשור? אם אני שומר שבת, אז אני אזכה הוד מלוכה. וגם מה זה הוד מלוכה? מה זה? מה זה? אפשר להגיד, תראה, הוד מלוכה, שאנשים מודים במלכותו. מעניין, מעניין, אבל לא מספיק. אזכה הוד מלוכה עם שבת אשמורה. מה זה קשור? אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ג' לפניכם, בעין היה למסכת ברכות פרק ת' אות ר' צדי ה', שם סופר על רב ששת שהיה עיוור, וידע לזהות מתי המלך עובר. אז אומרת הגמרא שם, כי עת המלכה, כשבא המלך, פתח רב ששת וכאמר, ברוך וכו', ברך. אמר לי אותו מין שניסה ככה להפריע לו, וכי חזית, וכי לא, סליחה, אמר לי, וכי לא חזית, איך היא מברכת? אם אתה לא רואה, מה אתה מברך? יכולה זה ברכת הראייה? אומר לו אותו מין, זאת ברכת הראייה, אתה ראית את המלך? כאילו, זה מפליא שאתה יודע מתי המלך עובר, ולא איזה פמליה שלפני, אחרי וכו', מאוד מיוחד. אבל מה זה משנה? בסוף עבר המלך, ידעת לזהות, כל הכבוד, מה אתה מברך? אתה לא רואה. וכי לא חזית, איך היא מברכת? אומר מרן הרב קוק, רב ששת הכיר בחוכמתו ורגשות נפשו הטהורות. שימו לב, הייתה לו חוכמה ורגשות נפש טהורות, שעל ידם הוא היה יכול להכיר מה, איך ראוי לו לאדם לכבד את הוד המלכות, לא רק מצד ערכה הפרטי שהצטמצמה בגופו של מלך, לא רק הנה מלך, אתה רואה אותו, הנה הגוף שלו, הנה הכתר, הנה הגלימה היפה, אני יודע מה, איך הוא לבוש, לא, לא רק זה. אלא כי אם מצד ההוד האלוהי שפועל על פי ההשגחה העליונה על הנהגת המלוכה והתועלת הסגולית היוצא ממנה בכלל העולם. אדוני, בן אדם הוא מלך, יש הוד אלוהי שפועל על פי ההשגחה העליונה על הנהגת המלוכה ועל התועלת הסגולית שיוצא ממנה בכלל העולם. יש הוד מלוכה, זה לא רק ההוד של המלך, זה ההוד האלוהי שעל המלך. ופה אנחנו מבינים היטב שמלך, ראש ממשלה, לא יכול להיות רק הקומבינטור הכי מוצלח שיש. זה צריך להיות בן אדם שיש עליו הוד אלוהי שמאיר עליו. עכשיו כמובן, שברגע שבן אדם הוא ראש ממשלת ישראל, אז האור הזה בא, בא להאיר עליו, כן? אם הוא נפתח לקבל אותו, האור מאיר עליו בזכות הכלל, בזכות הציבור. בכל אופן, אומר לנו מרן הרב קוק, ויהיה בו המלך די להעיר הלב על התוכן המופשט של המלוכה, ויושר האלוהי הנמשך עמה שראוי לברך עליה. כלומר, אותו מין אומר לו, אבל אתה לא רואה את המלך, מה אתה מברך? רב ששת לא רואה את המלך פיזית, אבל הוא חש, הוא מרגיש ורואה את ההוד האלוהי שעל המלך. ואת זה לא צריך עיניים, עיני בשר לראות, זה צריך עיני רוח, ואת זה יש לרב ששת, ועוד יש לו בעוצמה מאוד גדולה. אומר מרן הרב קוק, המין המוגשם, אותו מין חוצפן, הוא היה כולו בגשמיות, ביצרים שלו, בא להציק לרב ששת. המין המוגשם שלו יכול להתנסות, אני בכוונה אומר את זה ככה כדי שתבינו, להתנסה, כן? מעל לציוריו הגשמיים. מה הוא רואה? רק גוף, גלימות, כסף, זה מה שהוא רואה. אז זה המין הזה, הוא היה מוגבל. לא התיישבה דעתו בשום אופן, איך התרגש האדם בהרגשה עמוקה שמביאתו לברך מקרב ליבו, וחושיו הגשמיים לא יראו דבר. באשר היה שורש פורה, מאיפה הוא בא? משיטת ההגשמה, אותה שיטה של מינים שהיא מגשימה את האלוהים, והזוללה שמזלזלת בתורת ישראל, והפחותה שהיא נמוכה ומצדיקה יצרים, ומה לו כל אותה תורה של המינים. אז כל אופן, אומר לנו מרן הרב קוק, יש הוד מלוכה על המלך, וההוד הזה הוא הוד רוחני. לפי זה מאוד מובן, ונתתה מהודך עליו. אבל מה זה למען ישמעו כל הדת בני ישראל? מה זה קשור? מה זה קשור? אז יש לנו ביטוי כזה של שמיעה אצל שאול המלך. בואו תראו איתי יחד מקור ד' שמואל א' פרק ט"ו, וישמע שאול את העם. מה זה וישמע שאול את העם? מה זה? ובא מסופר פה איך שאול אוסף את עם ישראל למלחמה בעמלק. אותה מלחמה שבגללה הוא איבד את מלכותו. מאוד מעניין. וככה בדילוגים, מביא לכם קצת ציטוטים מאותה פרשייה שם בשמואל א' פרק ט"ו. וישמע שאול את העם, ויבוא שאול אדיר עמלק וירב בנחל. מה זה ירב בנחל? כלומר, ליבו, כפי שתכף נראה, לא היה שלם עם המשימה. ויך שאול את המלאק, ויתפוס את הגג מלך המלאק חי, לא עשה מה ששם ציווה, ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצון והבקר, ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דברי לא הקים. אז פה אומר תרגום יונתן, אתה יודע מה זה, וישמע שאול את העם, הוכנש שאול ית עמה. כלומר, שאול מכנס, כוונה היא מכנס, אוסף את העם, כפי שמסביר רד"ק, וישמע, אומר רד"ק, כמו ויאסוף. וכן תרגם יונתן, אין, וכנה, שאול יתאמר, כינס אותם. אומר רש"י ורבותינו אמרו, מה זה וירב בנחל? על עסקי נחל רע ודן את עצמו. ומה בשביל נפש אחת אמרה תורה, ערוף עגלה בנחל? אומר, מוצאים בן אדם הרוג, עושים עגלה ערופה. בשביל כל הנפשות האלו של המלאק, לא כל שכן, אם אדם חטא בהמה מחטאה, שאול לא היה שלם עם המשימה הזאת של לאבד את המלאק. לכן כתוב, הירב בנחל, כלומר על עסקי נחל, הוא ישווה את זה לעגלה ערופה, אמר, אני לא מבין את ההיגיון, ולכן בסופו של דבר, הוא לא הכרית את המלאק, והוא איבד את המלוכה. האם יש קשר בין וישמע שאול את העם, שלשון אספה פה באה בלשון של שמיעה, לבין העובדה שהוא נפל פה בדיוק במלחמה מול המלאק. למה הוא היה צריך לשמע את העם? מה העניין? עכשיו שימו לב שהמילה לשמע פה היא לשון של אספה, אספה. שימו לב. אומר המהר"ל מה קורה לפניכם בספר דרך חיים למהר"ל על מסכת אבות פרק ד' משנה י' א'. וזה שאמר במשנה באבות כל כנסייה, כל כינוס שהיא לשם שמיים היא מתקיימת. כי בני אדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים, ואין ראוי להם הכנסייה כלל, אומר בני אדם. כל אחד לגופו, כל אחד יש לו את הגוף שלו. רק מצד כי הוא יתברך, כשהולכים אל השורש, מתחברים אל הרוח, מצד כי הוא יתברך מחבר הכלל, והוא מקשר ומאחד הכלל כמו המלך, שהוא מאחד ומקשר הכלל. זה תפקיד המלך, לאחד ולקשר את הכלל. ולפיכך, אם אין הכנסייה לשם שמיים, אין קיום לכנסייה הזאת. כינוס הוא לא לשם שמיים. הכינוס הזה הוא לא כינוס. הוא לא יתקיים ככינוס, ממילא לא ישר מזה כלום. אם אנחנו קופצים רגע למעלה, ונתת מהודך עליו, למדנו לדעת שזה ההוד האלוהי, שצריך לשרות על המלך. למען ישמעו כל הדת בני ישראל, אנחנו עכשיו יכולים להבין שהכוונה היא בלמען ישמעו כל הדת בני ישראל, הכוונה היא למען יתאחדו. כל הדת בני ישראל. כי כדי שהמנהיג יהיה מסוגל לשמע, לחבר את כל הדת ישראל ביחד, צריכה להיות עליו רוח אלוהית, הוד אלוהי, שנותן לו את היכולת ואת הכוח לשמע, לחבר ביחד את העם, שכביכול אחד שומע את השני. לא מציאות שאוזניים אטומות, לא מציאות שמדברים ואנשים אוטמים את אוזניהם ולא רוצים לשמוע בכלל, לא מחפשים פתרונות. שומעים. וישמע, שמע ישראל, שמע ישראל, יש שפת אמת יפהפה, הפסקה האחרונה שכתב השפת אמת בפרשת ויחי, פשוט מדהימה, ועל שמה הספר קרוי שפת אמת, ששם הוא ממש מעמיק בדבר הזה, של כנסייה, של לשם שמיים, צריך קהילת יעקב, שיעקב אבינו לא מגיע לכינוס כזה, אם הוא לא לשם שמיים, וממילא שפת אמת תיקון לעד, רק אם הכינוס הוא כינוס של אמת, וזה מתחבר לשמע ישראל, שאמרו הבנים ליעקב אבינו, באותו מעמד, תראו את השפת אמת הזה, באמת עמוק מאוד ויפהיפה. בכל אופן, מה אומר פה המהר"ל, שקדם כמובן הרבה יותר לשפת אמת? אומר המהר"ל, שבני אדם הם מחולקים, מה מחבר את הכלל? מה מקשר ומאחד את הכלל כמו המלך שהוא מאחד ומקשר הכלל? אז במילה רק הקדוש ברוך הוא התברך מחבר הכלל. המשל של המלך זה משל הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם מחבר את כולם. שורש האחדות זה ההכרה והאמונה באלוהי ישראל, אבינו, מלכנו, צורנו, גואלנו, שורש חיותנו, שורש נשמתנו. זה המפתח לאחדות בישראל, ההתחברות אל שם אלוהים, אבל שימו לב על הדרך שהוא חיבר את זה אל המלך. עדיין אנחנו לא מבינים למה שאול היה צריך לשמע את העם כשהוא בא להילחם בעמלק. למה היסוד הזה של האחדות הוא דווקא צריך להיות שבאים להילחם בעמלק. עכשיו, במצד שני, הפסוק שראינו ונתת מהודך עליו, עוד אלוהי, למען ישמעו כל הדת בני ישראל, זה בדיוק נכון. היכולת של המנהיג, המלך, לאחד ולחבר, צריך שיהיה עליו הוד מלוכה רוחני אלוהי. אומר המהר"ל, בוא נמשיך הלאה, ומסביר לנו את העניין של עמלק, מה הוא קשור, למה הוא ההיפוך של הנקודה הזאת. אומר לנו המהר"ל, מקור והיו לפניכם בספר גבורות השם למהר"ל, הקדמה שלישית, הקדמה ג', אמרו זל בתנחומה לפרשת כי תצא, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שימחה זרעו של עשיו, והכוונה היא פה לעמלק, כפי שהוא שם מסביר. לפי שהשם של הקדוש ברוך הוא אחד, דכתיב, הוא שמו אחד. אז אין השם שלם, כלומר אין התגלות של האחדיות האלוהית, כל זמן שיש את עמלק. וכן המלכות שלו, אחד, מלכות השם היא אחד. מה זה אחד? מחברת את כל חלקי המציאות באחדות אחת, בהרמוניה נפלאה, בסימפוניה יפהפייה, שגם ההתנגדויות שבה משרתות עליות נהדרות, התאחדויות נהדרות, חיבור, גילוי אורות וכן הלאה. אז השם אחד הוא שמו אחד. אז הקדוש ברוך הוא, השם של הקדוש ברוך הוא אחד, הכתיב שמו אחד. וכן המלכות שלו אחד, והאחדות והמלכות הוא דבר אחד. כי האחד בעם הוא המלך. מי הוא אותו שמאחד את כל עם ישראל? המלך. המלך, אמר לי יהודי יקר, באמת רב זכויות, אומר לי, תשמע, כדי לאחד את עם ישראל, אז אני לא מתעסק היום עם פוליטיקה, אני, מה שחשוב לי זה אחדות. זה טעות. למה? משום שכדי לאחד את עם ישראל, צריך להגיע למקום המלכותי, ושמה לאחד את העם. אם אתה עושה תנועות אחדות, שהם לא במקום המלכותי, זה יפה, זה נחמד, זה טוב, אבל באמת, מי שמאחד את העם, זה המנהיג, זה המלך, זה ראש הממשלה, זה תפקידו, זה מה שהוא צריך לעשות. הוא צריך לאחד את כל חלקי העם. אם זה לא קורה, יש לנו בעיה שצריכה תיקון. אחדות מגיעה מהתכנסות ואחדות סביב מלכות, סביב מלך, שמאחד את כל העם כולו. אומר לנו פה המהר"ל, והאחדות והמלכות הוא דבר אחד, כי האחד בעם הוא המלך, לכך אמרו זל בברכות י' עמוד ב', שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה מלכות שמיים שלמה. מלכות שמיים שלמה, שמע ישראל, תתאחד, תתחבר, השם אלוקנו, מתוך ההוד הזה, ההוד האלוהי שיש על כל ישראל, ומופיע בגדלותו במלך, השם אחד. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמו האמיתי שהוא אחד, בהיפוך של המלך. לכן כששאול בא להילחם בעמלק, מה הוא עושה? וישמע שאול את העם, כי ההפך של שמע ישראל השם, כן, השם אחד, זה עמלק הפירודי. עניינו של עמלק זה פירודיות, זה שנאה. ופה אומר המהר"ל, מפני שכאשר זרעו של עשיו בעולם, כשיש את עמלק בעולם, יש התנגדות לישראל, וכאילו זרעו הוא השניות שיש בעולם. הניסיון להפריד, להגיד שאין מלך אחד לעולם. יש את הקדוש ברוך הוא, ויש דיפ סטייט. דיפ סטייט, עוד כמה אלוהים, חוץ מהאלוהים האחד של ישראל, יש עוד כמה, יש איזה דיפ סטייט פה שמסתתר מאחורה. עוד כמה מלאכים, עוד כמה אלוהים. כן, אז הוא אומר, זה בדיוק מה שהמלאק רצה. אז כל עוד זרעו של עשיו בעולם, יש התנגדות לישראל, וכאילו זרעו של עמלק בעצמו, הוא השניות שיש בעולם. זה הכפירה, זה הפירודיות. בכל זמן שזרעו, אומר המהר"ל, וכל זמן שזרעו של עמלק בעולם, אין כאן אחדות בעולם. העולם לא יכול להיות סימפוני, הרמוני, אחדי, מחובר להשם אחד. כל עוד זרעו של עמלק, המפריד, הפירודי, בכל הווייתו, כל עוד הוא בעולם, הוא מונע את האחדות הזאת. שהמלכות צריך לאחדות. אנחנו צריכים, כמו שאומר צפניה, פרק ג', אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו, שכם אחד. שכל העולם יתחבר סביב מלכות השם, אז תהיה אחדות בעולם. שהמלכות צריך לאחדות. אם אין אחדות, אז אין מלכות. ולהפך, כל אותם אלה שצעקו, דמוקרטיה, מה הם עשו פה? הם בעצם הטיפו לפירודיות, הטיפו לחתוך את העם הזה לחתיכות. מלכות צריך אחדות. אני יכול להבין, ולא רק יכול להבין, אם אתה חושב שהדברים לא מתנהלים כראוי, תצעק, תדבר, אבל אל תפריד, אל תביא למקום של שבירת המלכות, כי שבירת המלכות היא שבירת האחדות. ואומר פה המהר"ל, לכך אינו נמצא בשלמות בעולם, הקדוש ברוך הוא, מלכות עוד היא תתברך, לא מופיעה בשלמותה בעולם, עד שימחה שם המתנגד מן העולם, שזה שם עמלק. עכשיו, אחרי שהבנו את וישמע שאול את העם, והבנו את ונתתה מעודך עליו, למען ישמעו כל הדת בני ישראל, הדברים האלה לוקחים אותנו למקום כל כך מיוחד, שהרי אנחנו עכשיו בתקופה של ימי בין המצרים, וכולנו מצפים, ממתינים ומחכים לבניין המקדש. אז תראו איתי יחד מקור ז' לפניכם, ספר נצח ישראל המהר"ל, פרק ה'. אומר המהר"ל, על ידי בית המקדש וירושלים נעשה כל ישראל כאיש אחד. יש מזבח אחד, יש בית מקדש אחד, כולם עולים לאותו מקום, יש תשתית לאומית מחברת מאחדת. ועל זה אמר במשלי למד, מלך אין לה הרבה, פירוש כי המלך, אומר המהר"ל, מאחד הכלל עד שהם אחד. אנחנו רואים היום כל מיני מחלוקות, מריבות, החיסרון הוא לא רק, כלומר החיסרון הוא במלכות, לאו דווקא במלך, זה יכול להיות גם בתרבות הפוליטית, החברתית, הציבורית, הישראלית, שלא יודעת או שיש חלקים בה שלא מוכנים להכיר בעצם במלכות. אותם אלה שרוממות של דיבורים על דמוקרטיה בפיהם, והם עושים בדיוק הפוך. אז זה פה אומר הרב, המהר"ל, אומר לנו הרב המהר"ל, פירוש כי המלך מאחד הכלל עד שהם אחד, ואלו לגודל ריבוי שלהם, הם מחולקים ואין בהם אחדות, כן? ופה אני רואה שנשמעת משפט, הוא מדבר על קמצה ובר קמצה. אומר הביטוי הזה קמצה, כן? לא יודע איך זה נשמעת מפה, אבל קמצה זה בדיוק חלק, לקמוץ זה להוציא, להפריד. זאת אומרת, קמצה או בר קמצה, זה ביטוי של אנשים מחולקים, מפורדים, לוקחים לעצמם, קומצים, כן? אז הוא אומר, האנשים האלו, לגודל ריבוי שלהם, הם מחולקים ואין בהם אחדות. הוא המלך אשר הוא מאחד את הכל. הנה, זה כן מובא פה. קמצה על שם החילוק והפירוד, כי אלו האנשים היו מחולקים בשנאת חינם. שימו לב עכשיו לעומק העצום שיש פה. הרי כשאנחנו מדברים בימי בין הצרים, אומרים, בשנאת חינם גמל חורבן בית המקדש. האם חורבן בית המקדש זה רק נחרב בית המקדש, אבל יש מדינת ישראל? ברור שלא. ברור שבגלל שנחרב המקדש, גם לא הייתה מדינת ישראל, ועם ישראל יצא לגלות, ואיבד את הריבונות על הארץ, ואיבד את הישיבה בארץ, את הכל, יצאנו, נזרקנו. אבל שימו לב לחיבור, בית מקדש, ונתתה מהודך עליו, וההוד זה בית המקדש. ונתת מהודך עליו, תן עליו את בית המקדש. ולמען ישמעו כל הדת בני ישראל, השמיעה הזאת זאת התאחדות ואחדות על ידי אותו הוד של בית המקדש. ואותו הוד של בית המקדש הוא הוד האחדות של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וזה מה שמביא בעם ישראל את האחדות והחיבור. כלומר, שנאת חינם פוגעת בבית המקדש, פוגעת באמונה הישראלית האחת, במזבח האחד, במקדש האחד, בירושלים האחת, בחיבור ובאחדות בין כולנו. ובשנאת חינם הזאת הורסים את בית המקדש המאחד, ואז מאבדים את המלכות, כי מלכות צריכה אחדות, אם אין אחדות אין מלכות, וככה מאבדים את המדינה. וככה מדינת ישראל עמדה בסכנת כליה. למה? בגלל שאנשים שהרימו דגלים של עזיבת שם השם באופן רחוק מדי, לא מדבר מסורתיים, לא, הם רצו איפוך, באופן רחוק מדי, ויצאו נגד המלכות, כאילו דמוקרטיה ברמאות אחת גדולה, יצאו נגד המלכות, נגד שלטון הרוב, והפיצו שנאת חינם, זה הכל באותו ציר, באותו קו, קמצא ובר קמצא, זה בדיוק הסיפור. אבל ברוך השם, שאיך אומרים, לצערנו הנורא והיום, הצער שכמעט לא ניתן להכיל אותו בכלל, הגיע הטבח השואתי ועצר את החורבן שהיה עלול להגיע פה על עם ישראל חלילה. ובאמת עד היום גם פרשנים צבאיים, לי זה פשוט, אבל גם פרשנים צבאיים, אם מישהו רוצה דווקא את הפרשנים הצבאיים, אומרים בצורה הכי ברורה, לא מובן איך באותו יום של שמחת תורה לא ביצעו את התוכנית שידענו שהם מתכננים, והם פשוט לא ביצעו אותה. למה? למה חיזבאללה, איראן, למה לא הצטרפו לחמאס ובאותו יום זרקו את כל מה שיש להם? אתם מבינים שהדבר הזה לא קרה ברחמי שמיים מרובים, אבל בעצם היינו שם. ולמה היינו שם? כי זה הולך יחד. כשאתה בועט בהוד, בהוד זה בית המקדש, בהוד זה השראת שכינה, בהוד זה האור האלוהי שיש על מדינת ישראל. כשאתה בועט במלכות, בועט במלכות, אין פה מלכות, זה לא שלטון, לא נשרת, לא פה, לא שם, אתה בועט באחדות, אתה מייצר שנאת חינם, כל הציר הזה זה ציר אחד, זה אותו דבר, זה הכל אותו דבר. בית מקדש, הוד השכינה, עם האחדות הישראלית, עם המלכות הישראלית, זה הכל דבר אחד. המלך מאחד, מלכות צריכה אחדות, האחדות הזאת היא בעצם ההתחברות אל הוד אלוהי ששורה על עם ישראל. שהוא מביא אותנו כולנו לאיזשהו יסוד שלעולם אסור לגעת בו. לעולם אסור להגיד, אם אתם תעשו את זה, אנחנו כבר לא נהיה עם אחד. נרשם בספרי ההיסטוריה, הביזיון הזה על אותו פוליטיקאי ירוד ושפל. אנחנו צריכים להבין איך הדברים בנויים פה. זה הולך ביחד, כל הדברים האלה הם דבר אחד. מדינת ישראל, מלכות ישראל, עם מלכות השם ונתתה מעודך עליו, למען ישמע ישראל, אחדות ישראל, כנגד עמלק שהוא פירודי והוא בא להרוג ולהרוס ולנטץ את כל הרעיון הישראלי, את כל האומה הישראלית. זה לעומת זה. והם אמרו גם, אותם חמאסניקים, ראינו שאתם בפירודים, הבנו שזה הזמן שלנו. העמלקים האלה, הם הבינו לצערנו, בשנאתם, ברשעותם, יותר טוב מאשר בצד הישראלי. ואנחנו שנמצאים היום בימים של תיקון, אנחנו צריכים להבין את הדבר הענק הזה, שאחדות, מלכות, אהבת ישראל, בית המקדש, השראת שכינה, כל זה דבר אחד לגמרי, ואחד תרתי משמע. עכשיו שימו לב להבנה העמוקה ברש"י, שימו לב כמה זה מיוחד. הרי מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אומר רש"י, אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינם דומים זה לזה, מנה עליהם מנהיג שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. למה? רק בשביל שיהיה לו סבלנות, שיענה לקהל, שיהיה לו פניות הציבור? מה פתאום? זה עמוק בעומק עצום. המנהיג הוא המאחד, ראש הממשלה הוא המאחד, המלך הוא המאחד, ובשביל לאחד הוא צריך כלים לאחד, וכלים לאחד זה לדעת להבין את נפשו של כל אחד ואחד, לדעת להלוך כנגד רוחו של כל אחד, לדעת להבין מה באמת כואב לאותו אחד שכל כך שואג וצועק וזועק, לא המניפולטיבים האלה, האמיתיים, אלה שבאמת זעקו זעקה בפשטות אמיתית, להבין אותם, להבין מה באמת כואב, להביא פתרונות ולהביא אחדות בישראל. זה מה שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר לו, יפקוד השם אלוהי הרוחות, אחד כזה שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, שידע להבין את הראש של כל אחד ואחד בעם ישראל. כי התפקיד של המלך, התפקיד של ראש ממשלה בישראל, הוא לאחד את עם ישראל. זו המדינה שהיא האחדות, שהיא ההוד האלוהי שיש על כל ראש ממשלה בישראל, אם הוא רק נפתח לקבל אותו, על כל מנהיג, שכמובן אנחנו רוצים לראות אנשים שהם באים עם כלים אולי יותר עוצמתיים, יותר משמעותיים, אבל בסופו של דבר, ונתת מהודך עליו למען הציבור הקדוש ברוך הוא נותן את האור על כל ראש ממשלה. אבל ההוד הזה הוא זה שנותן לו את היכולת לשמע את העם כנגד המלאכים המפרידים שמנסים להפיל את עם ישראל לתהום של הפירודיות, שהוא תהום הקליה על שונאי ישראל. ולכן הוא אומר לו, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, שידע לסבול, שיהיה סובל כל אחד ואחד לפי דעתו, כי הוא צריך לאחד אותם. ואיך הוא יאחד אותם אם הוא לא מבין אותם? לכל גווניהם, לכל העושר האדיר של גווניהם. אומר לנו המהר"ל, שזה לא נגמר בזה. תראו איתי יחד מקור ח', חידושי אגדות למהר"ל על מסכת סנהדרין, דף צדיזיין עמוד א', אומר המהר"ל, המלך המשיח, יהיה מאחד את כל העולם, כאשר יהיה לכל העולם מלך אחד, פשוט כולם, כל המדינות, כל האומות, ילכו אחריו. כי המלך שהוא אחד, הוא מאחד את הכל. מלך צריך להיות אחד, צריך להיות אחד מיוחד, אחד שמחובר לקדוש ברוך הוא, אחד שיש עליו הוד מלוכה, אחד שהוא מורם מעם לא כי הוא מתנשא, אלא כי הוא באמת במדרגה נפלאה מיוחדת, ועל ידי זה הוא מאחד את הכל, ואותו מלך המשיח יהיה לו את המדרגה הזאת, והוא יאחד את הכל, את כל העולם, לא רק את כל עם ישראל. כי כאשר הדבר הוא שלם, הוא אחד. כשדבר מגיע לשלמותו, אז רואים את היופי המערכתי, את הנוי השלם שלו, את התפארת המופלאה, את החיבור של הכל ביחד. שכך כתיב, והיה משכן אחד. כשמסיימים את המשכן, מה נאמר בתורה? והיה משכן אחד. אם כן, השלמת הדבר הוא אחדותו. כשאתה רוצה לראות את מדינת ישראל מגיעה לשלמות שלה, אתה צריך להיות מדינה שמתנגנת בסימפוניה הרמונית אחדותית. השלמת הדבר הוא אחדותו. וזמן האחרון מן ימי עולם, התקופה שבסוף ימי עולם, במדרגתו הנוכחית, ראוי הוא להשלמה בפרט. למה? כי הדבר הוא שלם בסופו, לא בתחילתו. כלומר, הציפייה היום להגיע למדינה הרמונית, היא בזמן הנכון, והיא הציפייה הנכונה והשאיפה הנכונה. ולכך ראוי לביאת המשיח, שיהיה המלך מאחד, משלים העולם, עד שהוא אחד, ולא יהיה עוד מחולק. עכשיו שימו לב, בא השם משמואל, ככל הנראה בהמשך לדברי המהר"ל, כי איך אמר הרב הנזיר, המהר"ל הוא אבי השיטה החסידית ואבי השיטה הליטאית. שניהם לקחו מהמהר"ל. אז אומר השם משמואל לפרשת שופטים שנת תפרש עין מקור תת לפניכם. ארץ ישראל היא מאחדת את כל גופות ישראל. לא רק מאחדת פיזית, יש בה רוח כזו. והמלך מאחד את הנפשות. כל צד הנפש, כל הצד של הרוחני שקשור לעולם המעשה. ובית המקדש מאחד את הנשמות. ועמלק נקרא קוצץ והוא המפריד. ועל כן קודם בניין בית המקדש היו צריכים למחות זרעו של עמלק, כל כך מיוחד. הרי הרמב"ם מביא להלכה שיש שלוש מצוות. צריך שבאים לארץ להקים מלכות, להקים מדינה, ריבונות, שלטון, שאנחנו עוד לא סיימנו. עוד לא מספיק משילות ולא ריבונות ולא כל חלקי ארץ בידינו. אחר כך צריך למחות זרעו של עמלק, ורק אחר כך לבנות בית המקדש. הרבה פעמים תוהים, למה צריך למחות זרעו של עמלק לפני בניין בית המקדש? אומר השם משמואל, כי כל עוד עמלק שם, אין אחדות. וישמע שאול את העם, הוא הבין שצריך אחדות, כדי לנצח את עמלק המפריד, אבל הוא נפל. אבל פה, כלומר, נפל בתפיסה, בדיוק המאמר של מרן הרב קוק, במאמרי הראי"ה, מאמר האחדות, ששם הרב מסביר שיש לפעמים מונעים, שלהפך בסילוק של המניעה אתה מייצר אחדות. זאת אומרת, הסילוק של המלך הוא לא פירוד, הוא אחדות. אבל בכל אופן לענייננו, אז אומר לנו פה השם משמואל, שכדי להגיע לבית המקדש שמאחד את הנשמות, אתה צריך קודם לסלק את ההוא שמקצץ ומפריד. וזה בדיוק, הדברים האלה הם בדיוק ההסבר, מדוע אין להשאיר חמאסניק אחד בארץ ישראל. משום שכל זמן שקיים עוד חמאסניק אחד בארץ ישראל, יש פה פירוד וקיצוץ. שם השם אחד לא יכול להתגלות כל עוד יש פה מפרידים ומקצצים בדרכם, בדרכו של עמלק. עכשיו, שאלנו, למה אזכה הוד מלוכה עם שבת אשמורה? כמו שאומר הפייטן, מקור ב' לאל. מה העניין? אז תראו איתי עכשיו יחד מקור י' זוהר תרומה קלמדי עמוד א', רזה דה שבת, כן, נוסח ספרד כגוונה, רזה דה שבת, סוד השבת, היא שבת, היא השבת, היא התאחדה ברזה דה אחד, שהיא מתאחדת בסוד האחד, למשרה עליה רזה דה אחד, שהיא שורה עליה סוד האחד, מה זה? סוד האחד זה אור השכינה, המאחדת ומחברת את הכל, כמו שמרן הרב קוק מעריך להסביר בתחילת ישראל ותחייתו, פרק ג', כן, זה מדהים, כלומר, אור השם אחד שוכן בתוכנו, אור השכינה, אור האחדיות העולמית, מקור כל מה שיש בעולם, ממילא הכוח המאחד ומחבר את הכל. זה האור האחד. כל שבת האור הזה מתגלה. לכן, אזכה הוד מלוכה עם שבת אשמורה. אם אני שומר שבת, אני זוכה לאור הרוחני שמביא עליי את ההוד האחדי, של היכולת לאחד ולחבר את כל המציאות, וזה סוד המלוכה וסוד הוד המלוכה. מה הכוונה הוד המלוכה? תגיד, אזכה למלוכה. מה זה ההוד של המלוכה? אמרנו רוח, רוח אלוהית של המלוכה. אבל יש פה משהו מאוד מעניין. תראו איתי אחד מקור י' א', בעולת ראי חלק א', עמוד ר' למד א', על ויברך דוד. ושם נאמר, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת ונצח וההוד. אמרו חז"ל מסכת ברכות, וההוד זה בית המקדש. אז אומר לנו מרן הרב קוק, וההוד זו בית המקדש. בית המקדש, מקום האורה, לא בנצח יתגבר, והנצח זה ירושלים, זה ניצחון במלחמות, אבל בית המקדש לא בנצח יתגבר, לא בהוראת ניצוח, אמורה התגברות של פגישה על ההתנגדות, כאילו מישהו מתנגד ואתה מנצח אותו. כי אם בית המקדש, במה הוא יתגבר? בהוד הנתון עליו, ברוח החן והקדושה, לפניו יכרעו איים, ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון, מרצונם. על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם, שזהו ערך פעולת ההוד. זה ההוד שאנשים מודים מרצונם, באים ורצים אחרי האור הזה. כהוד מלכות, שימו לב עכשיו טוב, כהוד מלכות, הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה. שימו לב איזה מין מלך זה, רב צדק, הוא פועל הרבה הרבה צדק. ואביר חוכמה, מלא בחוכמה אלוהית, מלא בחוכמה בכלל, חוכמה מעשית גם. כהוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה, שמאהבה ורוממות נפש, ירוצו הכל להיכנס תחת דגלו. הבנתם? הפוליטיקה הישראלית כרגע מתנהלת באופן שקרני ורמאי, על ידי יחסנים שמוכרים זיוף של ההופעה הזאת. אנחנו צריכים אנשים כאלה שיבואו עם הוד מלוכה אמיתי, עוד מלוכה שאפשר לנהוק מרזה דה אחד של שבת, אזכה עוד מלוכה עם שבת אשמורה. עוד מלוכה שבנתתה מהודך עליו מההוד של משה רבנו. עוד מלוכה כזה של יכולת למען ישמע ישראל, יתאחד ישראל על ידי ההוד הזה, למען ישמע כל העדת בני ישראל, כל הגוונים, כל העשירות הרבה. לכן לפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, אחד שיהיה סובל וידע לסבול כל אחד ואחד לפי דעתו, שיבין אותם, שידע להבין אותם. וזה, זאת תהיה מלכות ישראל האמיתית, שעל ידה מתגלה שם השם אחד, והשם יהיה שלם, והכיסא יהיה שלם, שמו של השם אחד. הכיסא הוא בדיוק המלכות האחדית, האלוהית, שמתגלה על ידי מלכות ישראל, וישב שלמה על כיסא השם. כל ההופעה האדירה הזאת, מצריכה מנהיגות כזאת כהוד מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה, לא יחצנים שסיפרו לנו שהבן אדם הוא דמות, הוא גדול, הוא ענק. כשאתה פוגש אותו או כשהוא מתחיל לתפקד, אתה מגלה פתאום שזה סתם, ניפחו לנו איזה בלון חסר משמעות. צריך להתגבר ולמצוא את הדרכים להתמודד עם כל הפייק הזה, עם כל הזיוף הזה. אנחנו צריכים אנשים שיש להם הוד מלכות, הנתון על מלך רב צדק ואביר חוכמה, שמאהבה ורוממות נפש, ירוצו הכל להיכנס תחת דגלו. חזקו ואמצו.